אז אתמול בסטוקהולם בשוודיה זוכי פרס נובל לפיזיקה הוכרזו, והשנה הפרס מחולק לחוקרים שהפיתוחים שלהם מהווים פריצת דרך בתחום קרני הלייזר או האור. החוקר ארתור אשקין מארצות הברית שפיתח מלקחיים אופטיים, או בעצם מלקחיים שעשויים מאור, מה שמאפשר להחזיק בין היתר תא חי בלי לפגוע בו נגיף, וירוס, אפשר להחזיק וירוס באמצעות אור, ובכלל חלקיקים, גם אטומים בודדים, בלי לגרום להם נזק, הוא מקבל מחצית מהפרס, ובחצי השני יחלקו שניים. החוקר דונה סטריקלנד מקנדה, והחוקר ג'רר מורו מצרפת, שפיתחו שיטה להפיק הבזקי אור קצרים ועוצמתיים, מה שבסופו של דבר מסייר לכולנו להסיר משקפיים, במרכאות או לא במרכאות. ואנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור אריה ציגלר, שהוא פיזיקאי מהאוניברסיטה העברית וחוקר את האינטראקציה בין לייזרים רבי עוצמה לחומר, וידידו של חתן פרס נובל לפיזיקה, ג'רר מורו, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
טוב, האם דיברת איתו כבר? אתם...
לא, תשמע, אני מניח, אני מכיר את ג'רארד, והוא בטח עסוק בקבלת עשרות או מאות או אלפים של ברכות, כי הוא אדם שלא מסתגר בדלת המותיו, והוא פתוח, והוא מאוד ידוע, מכיר, יש לו מאות אנשים, מאות מעריצים, כך שאני מניח ש... הטלפונים שלו והאימיילים שלו מפוצצים, שלחתי לו ברכה, ואנחנו נדבר בהמשך.
טוב, זו שאלה מצוינת, האם הקבלה של פרס, הפרס האולטימטיבי בתחום, גורם לך להפוך להיות מין סלבריטאי, ואתה...
לא, הוא היה, ג'רארד היה סלבריטאי גם לפני כן.
אוקיי.
והוא אדם שביקר מספר פעמים בארץ, ביקר באוניברסיטה העברית, ויש כל מיני אנקדוטות מסביבו, כי אני מניח שאין לנו זמן מספיק לספר על זה, אבל אולי תתמקד יותר במה שהוא כן עשה.
בבקשה.
והוא בעצם חשוף וחשף ודחף את הרבה מאוד מדינות והרבה מאוד ארצות לפיתוח אותו שיטה שהוא המציא, וכיום נראה שהוא גרם לפתיחה חדשה של אפשרויות לפיזיקאים ניסיוניים שלא חלמו אף פעם עליה, וכיום למעשה אפשר לעשות אחד הדברים שכולנו חלמנו, זה נעשה להביא את האסטרופיזיקה, את התופעות שקורות בתוך היקום,
כן,
שבמיוחד בתוך הכוכבים, בתוך המעבדה בכדור על כדור הארץ, וההמצאה שלו גם גרמה לכך שניתן לחלום למעשה להשתמש בזה בכדור הארץ.
אז בוא אולי תוכל להסביר לנו מהי אותה שיטה להפיק הבזקי אור קצרים ועוצמתיים, מדוע...
אז אני אעשה לעשות את זה.
בבקשה.
תראה, אנחנו מלמדים באוניברסיטה שהקרן לייזר היא בעלת אור צבע אחד ואחיד וחד, מה שאנחנו קוראים מונוכרומטיות. השיטה שבחומרים שג'רארד משתמש, הם לייזרים שקורנים בתחום רחב מאוד של אורכי גל, שהרבה מאוד צבעים. דמיין לעצמך את האור הלבן. אם אנחנו נשים פריזמה, אנחנו נסיץ ונראה בעצם הרבה מאוד צבעים. אז מה עשה ג'רארד? הוא השתמש באחד החומרים שבהם ניתן לקבל זירה. הלייזר יכול לעבוד במספר צבעים, וכעת הרעיון שלהם הוא שנשמע פשוט וקל,
כן.
הוא בעצם אמר, אוקיי, יש לנו הבזק קצר מאוד, אבל אני רוצה, בשביל יישומים, ואנחנו נדבר על זה בהמשך, אם אני אספיק, ניתן לקבל עוצמות אור גבוהות מאוד, שיש להם כל מיני שימושים מעניינים ברפואה, בפיזיקה, אחד הדברים המדהימים אולי, זה בעצם, זה מאפשר, יאפשר אולי בעתיד, להחליף את המעיצים הגדולים של חלקיקי אלקטרונים, שהיום למשל מעיץ בג'נבה הוא בעל אורך 27, זה בעצם באורך של 27 קילומטר, אפשר להחליף את זה במשהו שהוא סדר גודל של כמה עשרות מטרים, וללכת למרחק, ואז יפתח אפשרות, ללכת לאנרגיות הרבה יותר גבוהות שאנחנו לא דמיינו לפני כן שניתן להגיע.
אז אני מנסה להבין, אם חשבנו שקרן לייזר זה בדרך כלל אור שהוא בצבע אחד, משהו שהוא מונוכרומטי, אז אנחנו מדברים כאן על דווקא טווח הרבה יותר רחב,
בדיוק.
טווח יותר רחב שמאפשר להגביר מאוד את עוצמת...
אז בוא נראה למה אנחנו יכולים להגביר.
כן.
אם אתה תיקח לייזר שיש לו צבע אחת, תשלח אותו להגברה, לא? כלומר לתוספת אנרגיה, מהר מאוד תגיע למצב שעוצמת האור יותר גבוהה מאשר סך הנזק של חומר, ואז ההגברה חייבת לפסק, כי אחרי אתה מתחיל להרוס את החומר. עכשיו, מה ששירת הצוות, כאן היופי של כל הדבר הזה, הוא אומר, אוקיי, בוא ניקח ונפיץ את האורכי גל האלה כך, שדוגמה, נסתכל על אור לבן, ניקח את האור האדום, נשים אותו בזמן מסוים, ניקח את האור הכחול, נשים את זה בזמן מאוחר יותר, ואת כל האורכי גל ביניהם, נסדר אותם בהתאם לאותו סדר, כך שבזמן מהפולס קצן, נקבל בגלל הדרכים השונות, נקבל פולס הרבה יותר ארוך. כתוצאה מכך, הפולסים שהיו לפני כן קצרים ביותר, אנחנו מדברים על פולסים שנמשכים זמן בתחילתם, של, קשה לתאר את זה ברדיו, נמשכים אחת חלקי מיליון של מיליארד של שנייה.
מספר
של המון הססים. ועכשיו, על ידי כך שהוא מותח את הפולס הזה, ומסדר אותו כמו שסיפרתי, אנחנו מעריכים את האורך הפולס בלפחות מיליון פעם. ובשפה המדעית הפכנו לייזר של פנטה שניות ללייזר של ננו שניות.
אוקיי, בבקשה.
כתוצאה מכך, ההספק של אותו פולס יורד דרמטית פי מיליון. ועכשיו נפתח את הדרך לשים בחזרה את האנרגיה, להוסיף אנרגיה פי מיליון, לפחות פי מיליון פעמים. ועכשיו אנחנו מסיימים, אחרי הגברה, בכמויות אנרגיה שהן פי מיליון יותר גדולות. אבל עכשיו, אתם זוכרים שאנחנו סידרנו את האורכי גל מאדום לכחול. מה שהוא אמר? אוקיי, בוא נהפוך את הסדר עכשיו. ניקח את הכחול, נעביר אותו דרך קצרה יותר, ואת האדום דרך ארוכה יותר. כתוצאה מכך, הפולסים מתקפים, ואנחנו חוזרים בחזרה לתחומים של פנטושניות. כלומר, אבל מה הרווחנו? הרווחנו שהעוצמה של הפולס עכשיו עלתה פי מיליון, ולפעמים פי כמה עשרות מיליונים.
ומה באמת השימושים הפרקטיים? יש לזה שימושים פרקטיים, נכון? לטכנולוגיה
כן,
הזאת?
כן, ודאי. ברגע שאנחנו מגיעים לעוצמות כל כך גבוהות, נפתחות המון אפשרויות לשימושים. אחת מהם, זה כמו שכבר ציינתי, ניתן להאיץ אלקטרונים. למהירות גבוהות, ואני אגיע תקף לשימושים רפואיים. אם אנחנו העלינו את האספק לכל כך הרבה פעמים, אני מנסה לא להשתמש בכל המוצגים של אקסו, אטוב, וכל מי שירצה לפתוח, ויקיפדיה יוכל לראות את זה.
כן.
אבל אנחנו יכולים להאיץ חלקיקים. כלומר, היום כבר ניתן לעשות להאיץ אלקטרונים לאנרגיות שהן פי מיליארד מאנרגיה התחלתית שלהם, במתקן שהוא בערך 3 סנטימטר, בהשוואה למתקנים של קרוב למאות מטרים.
אז אנחנו מתקרבים, זה הסוף לבזבוז הנדלן בכל מה שקשור למאיצי חלקיקים.
זה נכון, אבל עכשיו תשמע, הפריצה המשמעותית ביותר שעליה הרבה מאוד עובדים, כולל המעבדה שנמצאת בירושלים והמעבדה שלי, זה לנסות להאיץ פרוטונים, שהוא חלקיק יותר כבד, למהירויות גבוהות. לפרוטונים יש אפליקציה שמאוד לוקרטיבית לכולם, היא בעצם טיפול בסרטן. פרוטון שניתן נקרים בעזרת פרוטונים,
כן.
וזה ידוע במעיצי פרוטונים, אפשר להקרין חולה, וכתוצאה מכך נזקי קרינה, שבעצם סובלים כל החולי סרטן שעברו הקרנות נעלמים, כי הפרוטונים בשלבים מסוימים, בשלבים ראשונים של חדירה לתוך הגוף, לא מעבירים שום אנרגיה, וכתוצאה מכך אין שום נזק סביבתי.
הקרנות ללא קרינה או ללא נזקי קרינה.
לא, לא, זה קרינה.
כן, אבל ללא הנזק.
הנזק שעושים היא בערך פי 10 עד 20 יותר קרינה.
וואו, טוב, אז הנה באמת.
אז זה עוד דבר דמיוני שמתחיל לפתח. ג'רארד גם הצליח לסכנע ממשלות, והצליח לסכנע את ה-European Union, להיכנס לתוך תחום של מה שאנחנו קוראים עוצמות סופר גבוהות. וכתוצאה מכך נבנה באירופה פרויקט שנקרא ELI, Extreme Light Amplification, שבמסגרתו בונים בארבע מקומות בעולם, רומניה, בפראג, בהונגריה, וכיום גם בצרפת, ליזרים ענקיים. הפרויקט הזה הוא ממומן בערך סדר גודל של 1.5 מיליארד דולר. כך שמדענים קיבלו למעשה ארבע מעבדות ענקיות, שבהם אפשר יהיה לעסוק בכל הנושאים שזכרתי, של הצעת חלקיקים. ניתן בעזרת הצעת חלקיקים האלה גם לנסות להחליף קורים גרעיניים שמפיקים איזוטופים למטרות שלום, לריפוי, הרי בריפוי אנחנו משתמשים בהרבה מאוד איזוטופים, להבחנה, להבחון, כדי לעשות, להפיק את האיזוטופים, צריכים להפיל קור או מאיצים גדולים. עכשיו נפתחת אפשרות ליצור ליד כל בית חולים, למעשה לשים מתקן קטן שיכול לייצר ולא שום נזק, לשום נזק קרינתי, לשום נזק סביבתי יכול לבצר. זה לאפליקציות.
טוב, אנחנו ברשותך...
עוד שנייה אחת.
כן, בבקשה. כן.
הדבר אחר שהם יכולים, שבעצם הגישה שלו, הגישה שלו מאפשרת גם ללכת גם לפולסים יותר קצרים, וגם לפולסים יותר עצמתיים, שבעזרתם, לדוגמה, זה לא היום, אבל כנראה בעוד מספר שנים, הרבה מדינות כבר מתחילות לבנות, לדוגמה, סין בונה מתקן ענק, שרק לסבר את האוזן, זה מה שנקרא 100 טטוואט. זאת אומרת, 10 בחזקת 17, זה מספר אחרון שאני משתמש בו כדי אפסים, 17 וואט, 10, 1 ועוד 17 אפסים של וואט. זה בעצם צריכה, קשה לי אפילו לדמיין, זה אפילו לא ניתן למדוד, אפילו בפרק זמן של חלקית של פנס, של שנייה, אנחנו אוספים את האנרגיה שהיא הרבה יותר גבוהה מאשר כל האנרגיה קיימת על פני כדור הארץ. ולשלוח פולס. פולס כזה שימוקד לתוך הריק, יוכל ליצור מה שנקרא זוגות, ליצור פוזיטרון ואלקטרון מוואקום. יש מיין. למעשה אנחנו נעביר את האנרגיה שהייתה קיימת בתוך פולס הלייזר, לתוך יצירת חלקיקים. זה חלום של...
זה אומר מה, המרה של אנרגיה לחומר?
כן.
וואו!
אז אנחנו הולכים לחלומות של איינשטיין.
ממש!
לכל מה שנקרא שווינגר, לכל הגבולות של שווינגר והלאה.
הנה.
אנחנו הופכים לפיזיקה לא ליניארית רלטיביסטית בתוך מעבדה. ואנחנו מביאים בעצם מה שהפתרון שלו, וזה מה שמלהיב את המדענים מסביב, הפתרון שלו יכול להביא למעשה את האסטרופיזיקה, את כל מה שהתופעות שמתרחשות, חלקן לפחות, בתוך כוכבים, למעבדה. וזה, אני חושב שפותח אופקים שמוגבלים רק כדי הדמיון.
מדהים. טוב, אני מודה לך מעומק הלב, הפיזיקאי פרופסור אריה ציגלר, מהאוניברסיטה העברית, חוקר את האינטראקציה בין לייזרים רבי עוצמה לחומר. תודה לך על השיחה הזו.
תודה לכם.
ואני חוזר ברשותכם לפרופסור אילן גרוס, שהוא חוקר פיזיקת חלקיקים במכון ויצמן למדע. רגע לפני שנמשיך